היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן אני איתן אבריאל, ואילו סמי פרץ נמצא בכנס כלכלי בירושלים עם בחירי הפוליטיקאים והפקידים, והוא ידווח לנו משם. אז כמו שאתם יודעים, וכמו כמעט בכל שנה בעת הזו, עם ישראל שוב הולך לבחירות, לאחר שהקואליציה הנוכחית קרסה מתוך הניגודי אינטרסים הפנימיים שלה, וחוסר היכולת של חלק מהיהודים וחלק מהערבים לשבת יחד ולפעול לטובת הכלל. ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע אתמול על פיזור הכנסת, שר החוץ יאיר לפיד יחליף אותו בממשלת המעבר, והשאלות עכשיו הן בעצם איזה סוג של קמפיין אנחנו נראה מהמפלגות השונות, ומה יקרה עם נפתלי בנט במפלגת ימינה, מי לא תעבור את אחוז החסימה, ואולי החשוב ביותר, אילו ציבורים יגיעו לקלפי במלוא כוחם, ומי יישאר בבית. כדי לנסות לענות על השאלות הללו, אנחנו נתחיל את התוכנית הזו בשיחה עם אלוף בן, עורך הארץ ופרשן פוליטי. ובינתיים, מה אנחנו צפויים לראות בכלכלה? האם אנחנו, למשל, נראה את שר האוצר, ויקטור ליברמן, נוקט במדיניות של כלכלת בחירות ומחלק כסף לציבור? ליברמן נעם הבוקר בכנס השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה שמתקיים בירושלים, והוא כבר הבטיח מתנה של שקל אחד לכל ליטר דלק שאנחנו קונים. אבל מנגד, הבטחות אחרות שהוא אולי יכריז עליהן יהיו תלויות בעיקר בממשלה הבאה, וממילא כולם יודעים שבימי בחירות, למילים של פוליטיקאים יש משקל אפילו יותר קטן מאשר בדרך כלל. סמי פרץ, השותף שלי בפודקאסט הזה, נמצא בירושלים, והוא יספר לנו מה הוא שומע שם הבוקר, ואיך הוא מתרשם מהפנים של כולם. בחירות בישראל הם אולי הדבר האחרון שרצינו לעסוק בו הבוקר, אבל הנה, אין ברירה, זה מה שקורה, ואנחנו מתחילים. שלום לאלוף בן.
וברכה.
עורך עיתון הארץ, פרשן מדיני, פרשן פוליטי לעת מצוא, הנה לעת מצוא, עכשיו יש לנו את הבחירות, את המכת בחירות הרביעית או החמישית, אבל מי סופר. ושמע, יצאתי מהבית, אז בדרך מפרוור למרכז העיר, ראיתי שניים שלושה שלטים מהבחירות הקודמות, עם תמונה של גנץ ושלט אחר עם תמונה של מישהו אחר, וזה היה כתוב שם הכל, זה או אני או ביבי. אז אולי המפלגות בעצם יכולות פשוט להוציא מהמגירה את כל הקמפיינים והתמונות והמסרים והתשדירים מהפעם הקודמת לפני שנה ורבע, ופשוט לשים את אותו דבר, בשביל מה צריך להתאמץ? זה עדיין הכל כן ביבי לא ביבי?
לא הכל, אבל זה עדיין הרוב כן ביבי לא ביבי. לפחות בקרב המצביעים היהודים. אצל המצביעים הערבים אני חושב שזה כן אבס לא אבס.
כן, אז בואו ננסה שנייה לנתח את הקמפיינים הצפויים שיבואו עלינו לטובה או לא לטובה, כל אחד לפי המצב רוח שלו, ונתחיל דווקא עם נפתלי בנט. תמיד אמרנו שאין לו בייס, והוא בעצמו, בבדיחות הדעת במידה מסוימת, אמר שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולפעול למען הציבור הכללי, כי הוא לא חייב שום דבר לאף אחד, כי אין לו בעצם תומכים משלו. מה הוא הולך לעשות ברמה האישית?
תראה, קודם כל, מה זה הוא... זה נורא יפה להגיד את זה, ויש גם, אפשר לטעון שיש איזה בסיס להגיד, אני מוכן לקחת סיכונים, כי אני לא אאבד מצביעים. אז קודם כל, עובדתית זה לא נכון. אולי לא היה לו בייס, אבל היה לו סיעה, והסיעה הזאת התפרקה. אז בסוף אתה כן צריך אנשים שילכו מאחוריך, גם אם זו סיעה קטנה מלכתחילה. אבל אני חושב שהבעיה יותר עמוקה של בנט, הייתה שהוא הושקע, ובהצלחה, פנומנלית, אין מה להגיד, בהגעה ללשכת ראש הממשלה. אבל מרגע שהוא הגיע לשם, הוא הזכיר את היהודי מהבדיחה הישנה על הקרקס, שעולה למגדל, ואז שהוא מגיע למעלה, כולם מסתכלים ואומר, טוב, עכשיו איך יורדים מכאן? לא היה לו מה להגיד. לא, הוא ניסה להמשיך פחות או יותר את המדיניות של ביבי ברוב התחומים, גם המדיני, גם הביטחוני, גם הכלכלי, הבדלי דקויות כאלה ואחרים לא משנים במיוחד, אבל להגיד, אני מנהל את זה יותר טוב, אני לא מעליב, אני לא מסית, אני נחמד, אין לי משפט.
אבל זה רק סגנון או שיש שם מהות? אתה יודע, על אובמה אומרים שהוא ייזכר רק על שני דברים. כי הוא היה נשיא בינוני ומטה, הוא ייזכר על זה שהוא הנשיא האמריקאי השחור הראשון, והוא ייזכר על זה שלא היו לו פה פרשיות, נקרא לזה, שקשורות במערכת יחסים שלו עם נשים. על מה נפתלי בנט ייזכר בספר ההיסטוריה של תלמידי אזרחות בשנת 2030?
תראה. אם רוצים בלהיות הראשון, אז הוא, ראש הממשלה הראשון חובש הכיפה, אבל אני לא חושב שהוא או הדתיים כל כך מתגאים בזה.
כן.
הוא בעיקר על זה שהוא הצליח להראות שהשיטה מאפשרת לאדם עם מפלגה קטנה ומעט תמיכה, להיות ראש ממשלה, אבל אין לזה שום משמעות. הוא לא שינה כלום, הוא לא עשה כלום, גם יוזמות שהוא התחיל, תיווך בין פוטין וזלנסקי, טוב, זה התאייד מהר מאוד. אז מתגאים שפגעו בכל מיני אנשים באיראן, אני לא חושב שזה משנה שום דבר במהות, ובנאום הקנייה אתמול, כמקובל אצל פוליטיקאים, כשיש כישלון, אז מדברים בלשון רבים. אנחנו, עשינו, בנינו וכו', ולא אני ואני ואני. אז באמת הוא נורא נחמד, הוא התייחס יפה לשותפים, התייחס יפה ללפיד, אבל זה לא מספיק. אני מתרשם שהמסר שרק לא ביבי, הוא מסר שהיה טוב לקמפיין, אבל הוא לא הספיק להחזיק את הממשלה ביחד. כי בסוף יש בעיות אמיתיות, גם בעיות זהותיות, יהודים ערבים, דת מדינה. אלה דברים עמוקים, הם אמיתיים, הם מבטאים מצוקות וחרדות אמיתיות של אנשים. לא הכל זה רק פרנסה, ונתעסק רק בעברנו תקציב, ונעשה כמה רפורמות כלכליות, ונטפל במחירי הדלק, ונטפל, אולי לא הצלחה מרובה בעניין הדיור, ובנינו יותר בתים. זה נהדר, אבל בסוף זה לא דבר שמוציא אנשים מהבית להצביע, וזה גם לא דבר שגורם לקואליציה שלך, אפילו למפלגה שלך, לבוא לעבודה ולהגיד, אין עוד יום שאנחנו נלחמים בעד הסיפור.
נסה להכניס אותנו בלי מספרים לקודש הקודשים של גוף תקשורת כמונו, כמו הארץ. אתה הרי יודע מה אנשים קראו במהלך השנה, בדברים שפוליטיקאים, שדיווחנו שפוליטיקאים עשו. איפה נצפה עניין יותר רב במונחים, אתה יודע, במונחים של טראפיק ועניין ותגובות וכן הלאה, סביב המהלכים של ממשלת השינוי הזאת?
טוב, לא צריך פה לחשוף סוד גדול בשביל לדעת שמעשות ידיעות על ביבי. נתניהו קוראים יותר, ועל בנט קראו מעט מאוד. ושוב, זה לא אותו בנט שהכרנו בתור קמפיינר, זה לא אותו בנט שהכרנו בתור שר בממשלות של ביבי, שרוצה להגף אותו מהימין ולהראות לו שהוא יותר ימני ויותר אידיאולוג. בנט ידע לנהל את המשחקים האלה. הוא לא עשה אותם כראש ממשלה. הוא לקח צעד אחורה. הוא לא עניין למעט אותה נסיעה מפתיעה לפוטין בשבת בצהריים בתחילת המלחמה באוקראינה, כמובן גם היא התפוגגה אחרי שעות או ימים מעטים, לא ברור שיש המשך לדבר הזה.
אתה מוכן לנסות בזהירות לנחש? כי באמת אולי זה המילה, זה אפילו לא לאמר. מה הוא הולך לעשות בפועל? המפלגה הזאת תתמודד כמפלגת ימינה בבחירות הללו, כמו שאומרים אביר קארה ואחרים? זה לא מרגיש נכון. ואם לא זה, אז מה? הוא יצטרף ליש עתיד?
הכי סביר זה שהוא יעשה איזשהו פסק זמן, ואז אם הוא יראה שיש איזושהי כמיהה שהוא יחזור, הוא יחזור, ואם לא, אז לא.
כן.
זה לא מובנה. בדרך כלל אצלנו בישראל, הקאמבק הוא מקום שבו הפוליטיקאי שלא הצליח בסיבוב הראשון מקבל הזדמנות, ונתפס לפחות כמי שרכש יותר ניסיון, הצליח יותר, ראינו את זה גם עם רבין, גם עם שרון, גם עם נתניהו. ברק לא הצליח, הוא חזר, הוא נהיה שר ביטחון, אבל לראשות ממשלה לא הצליח לחזור. ואחר כך גם בניסיון להתמודד מול נתניהו, להוביל את הגוש מול נתניהו, לא הצליח. אבל יש עוד מפלגות שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתן, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם מרץ. בינתיים העבודה לא ממהרת לבלוע אותה לפנים, אני מניח שיר לפיד יצטרך להפעיל הרבה קסם ולחץ על מרב מיכאלי כדי לבלוע את מרץ לתוך העבודה. ישנה שאלה של גנץ, בני גנץ.
רגע, בוא נשאר שנייה עם יר לפיד. יש לי תזה, והיא אומרת שבעצם בטווח היותר ארוך, ודאי הבינוני, ארוך לפחות, יאיר לפיד נראה כמו, אני לא רוצה להגיד הפוליטיקאי הכי חזק, אבל זה שנטוע הכי חזק בשטח, ועוד יישאר איתנו לעשור, עשור וחצי, כי הוא לא צריך אפילו ללכת לפריימריז, אין לו כזה דבר, יש לו מפלגה שוודאי לא תחלש, כל האחרים מתנדדים, בנט עכשיו אמרנו שיצטרך לקחת אולי חופש, נתניהו, כולם מדברים על הסיבוב האחרון שלו, הוא כבר לא מאוד צעיר. בכל המפלגות האחרות חלק לא עוברות אולי את אחוז החסימה. האם אנחנו נראה פה באמת בן אדם שנהנה ממעמד יוצא דופן? לפחות, אני אגיד את זה בשקט, בזהירות, אבל במחנה הלבן.
אין ספק שלפיד הוכיח כמה דברים. לפיד איש שכן יודע לספר סיפור בניגוד לבנט, והוא מייצג את אותו מסר הרבה שנים, ישראל חילונית, מצב כלכלי טוב, בגוש דן והסביבה, פונה לאמריקה, רואה את אמריקה כמעוז תרבותי שלה, ונהנה אוהבת ליהנות מהחיים, ולחיות אותו ברמת חיים גבוהה. אני חושב שלפיד מייצג את המסר הזה עוד מימיו כעיתונאי, כמגיש טלוויזיה, וגם היום, מה ישראלי בעיניך? נציג הישראליות מול היהדות והמסורתית או הדתית יותר של הימין. ודבר שני שלפיד הוכיח, זה יכולת לקום עם הפלות. דיברנו על זה שזה דבר שהוא חשוב לפוליטיקאים בישראל, כי הקדנציות שלהם, כמו שאמרת, מאוד 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 ארוכות. זה לא אמריקה 8 שנים, הנשיא והביתה, או זה יותר דומה לחברי קונגרס באמריקה, שזה לנצח. ולפיד היה, הגיע במטאוריות להיות שר אוצר. בממשלה שלה לא היה סיפור, לא היה דבק באמת שחיבר את ביבי עם לפיד, חוץ מהמספרים, וזה התפרק אחרי 1.5 שנים. לפיד נופל, קם מחדש, מתחבר עם גנץ. גנץ בורח לו להסכם רוטציה עם ביבי, ומשאיר אותו בחוץ בתור מין סיעה בלי כלום באופוזיציה, אפילו לא בתור ראש אופוזיציה משמעותי. והנה, הדבר הזה מתפרק, לפיד חוזר, מקים את הממשלה, שם את בנט בפרונט. כולם שואלים, תהיה רוטציה, לא תהיה רוטציה, כרגע לפחות נראה שתהיה רוטציה, ולפיד אכן יגיע ללשכת ראש הממשלה, שזה, אני מניח, היעד שהוא סימן מההתחלה. אבל גם הוא בבעיה, בבחירות הקודמות הוא עשה כל מאמץ להיבלע מאחורי הקלעים, כדי שמפלגות השמאל הקטנות יותר יוכלו לעבור, לא לבלוע אותם, והוא נזהר בכל מאודו מהניסיון של ביבי להציג את זה כקמפיין אני מול לפיד. הוא לא אמר שהוא מעמד לראש ממשלה, הוא לא אמר כלום. בתור ראש ממשלה, אפילו ממשלת מעבר, הוא לא יוכל להגיד אני עכשיו לא מעמד לראש ממשלה, אני סתם יש עתיד ולא אכפת לי. יש לו בעיה מול גנץ. מה גנץ יעשה? האם גנץ יבוא ויגיד, אני גם מועמד לראש ממשלה? שהוא רק יגיד, אני מועמד לשר ביטחון, ואני עם כל מי שאפשר. כן יישב עם נתניהו, לא יישב עם נתניהו. אם אייזנקוט מגיע לחזק את לפיד, מה זה אומר על גנץ? האם זה יוצר יותר מתיחות שם? זה לא חיבור טבעי כרגע.
זה מעניין מה שאתה אומר, אני פתאום חושב בכל רם, למה זה כל כך טריוויאלי ומובן מאליו, שהוא ירצה עכשיו להיות ל4-5 חודשים, אולי יותר כמובן, ראש הממשלה החליפי, אולי זה יותר סיכון מאשר סיכוי. במובן הזה שאם יקרו אירועים, והוא יצטרך להתמודד בהם, והתמודדות עם אירועים חיצוניים, בין זה ביטחוני או בריאותי או כל דבר אחר, או כלכלי, זה דבר לא קל, זה תמיד יותר סיכון מאשר סיכוי הצלחה, כי מה כבר אתה יכול לעשות בממשלת מעבר?
אתה יכול לעשות הרבה הוא... מאוד, אני לא מסכים איתך.
אוקיי.
תראה, בנתניהו בשנה וחצי בממשלת מעבר, או בסוגים שונים של ממשלות, או מעבר, או ממשלת רוטציה שחצי מחזיקה וחצי לא, הוא חתם הסכמי שלום עם אמירויות, סודן, מרוקו ובחרין. הוא ניהל את הקורונה טוב יותר או פחות, אבל בצעדים מאוד דרסטיים ודרקונים, שוודאי הצביעו על עוצמה ממשלתית ולא על חולשה של סגרים וחלטים וכל מיני דברים כאלה.
היה גם מבצע צבאי, נדמה לי.
היה מבצע שומר החומות, אבל נניח שזה נכפה על ישראל, אבל גם הוא ניהל את זה. היו מבצעים מיוחדים מאוד מרחיקי לכת שיוחסו לישראל, כמו ההתנגשות בפחרי זדר, ראש תוכנית הגרעין באיראן, הפצצות בסוריה, ועוד ועוד ועוד. הוא ניהל את כל הדברים האלה בתור ממשלת מעבר. עדיין בתור ראש ממשלה, עם הצ'קלקות, המאבטחים, היכולת למנות אנשים, להזיז אנשים. אתה ראש ממשלה, בא הנשיא ביידן לישראל, אולי הוא לא הנשיא הכי פופולרי, אבל עדיין, בא נשיא ארצות הברית, מביע את התמיכה שלו, בך, מצטלם איתך, הולך איתך ליד ושם, הולך איתך לפה, הולך איתך לשם. זה דברים שבתור ראש ממשלה חלופי, או אפילו שר חוץ, אתה לא יכול לעשות אותם. אתה יודע, מסייר בבסיסי צהל, שם את ה... בקיץ, אם אנחנו נשים את המייל הזה, אבל הוא צריך לשים את ה... להוריד את הג'קט ואת העניבה, ומצטלם קצינים.
בסדר. מה יכול להיות הקמפיין שלו, מאחר שהוא היה קצת, בוא נגיד, לואו-קי בבחירות?
הקמפיין של לפיד הוא די ברור, והוא כבר התחיל.
כולם התחילו, כן.
כן, הקמפיין של לפיד ושל כל הגוש הזה, הוא עכשיו, הוא רק לא ביבי, מועצם ברק לא בן גביר. זאת אומרת, ביבי יוצג כבובה שנשלטת על ידי אנשים מאוד קיצוניים, סמוטריץ' ובן גביר, ובעצם יגידו לנו, אתם, מי שלא בא להציל, את המדינה מביבי בעצם נקבל את סיפורה של שפחה, מדינה גזענית, דתית, דיקטטורית, שתאסור על סוגים שונים של חירויות הפרט, חופש ביטוי וכו'. ומי שלא רוצה את זה, שיבוא להציל. וכמובן הקמפיין הנגדי של הליכוד, אותו דבר, רק ששם הדמות הזאב שמסתתר מאחורי הדלת יהיה מנסור עבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, ויגידו לפיד שבוי שלהם, הוא יעשה מה שהם יגידו, הם רוצים להרוס את הזהות היהודית, הם רוצים להרוס את ישראל, תומכי טרור וכל הדברים האלה שביבי אומר על הפוליטיקאים הערבים.
בחירות בדמוקרטיות כמו שלנו בדקה ה-90 מוכרעות על ידי היציאה של קהלים שונים ובייסים שונים של מפלגות השונות לקלפי. ואחרי שיש סבב, הרבה פעמים למי שהיה חוץ לשלטון, יש פתאום את האנרגיות החדשות לחזור אליו ולצאת מהבית ובכוח ולהצביע. יש לך איזשהו תחושה לגבי מי יבוא לקלפי בהמוניהם, מה שנקרא, ומי יתעייף ונשבר מהפוליטיקה וישאר בבית?
אני לא יודע להגיד את זה עכשיו. אני חושב שאפשר לזהות מי הם שלושת הקהלים הרלוונטיים כאן. קהל רלוונטי, המכריע והחשוב ביותר, הוא כמובן הבוחרים הערבים. ולא משום שהאחוז הצבעה שלהם הוא מאוד נמוך, כך שיש שם עוד מאיפה להביא. וברור שכל המצביע כזה או מצביעה כזו שיוצאים מבתיהם להצביע, בין אם זה בצפון, בדרום, במשולש, ביפו, בגליל או בשבט בדואי בנגב, הוא פחות חצי כל הימין. ולכן יהיה מאבק מאוד גדול להוציא את האנשים האלה מהבתים. בתוך החברה הערבית יש מאבק אמיתי בין שתי תפיסות, התפיסה של מנסור עבאס לבוא לקואליציה, להיכנס שותפות עם המפלגות הציוניות, תפיסת הרשימה המשותפת ש... כמו שאומרים, אל-אקצה יותר חשוב לנו מבית המשפט העליון, כל שיתוף פעולה עם מפלגות הציוניות פוגע בערבים, כי הם בסוף לא משיגים כלום ורק משפילים את עצמם. שאלה אם הוויכוח הזה יספיק כדי להוציא אנשים מהבתים. זה קהל אחד. הקהל השני הוא קהל בפריפריה היהודית, שמסורתית הצביע ליכוד או למפלגות הקשורות בליכוד, ובבחירות האחרונות 200,000, 300,000 אנשים כאלה ישבו בבתים ולא באו. שוב, כל אחת כזו שנשארת בבית, זה חצי קול לטובת הגוש שנגד נתניהו. Okay. השאלה אם נתניהו היום יש לו מה למכור לאנשים האלה, ולשכנע אותם שהפעם הוא יצליח, הפעם הוא ינצח, והפעם כדאי להם לבוא אליו ולהצביע בשבילו. ולא אולי חשיבה אסטרטגית, נשאר עוד פעם בבית, הוא כבר ילך ויבוא מישהו אחר בליכוד, ותהיה ממשלת ימין רחבה ואמיתית. והקהל השלישי, זה הקהל שהצביע בנט וסער, ימין התקווה חדשה, אלה אנשים שאידיאולוגית בגוש הימין, אבל לא, ובמידה מסוימת גם הצביע ליברמן. אם כי ליברמן, בהתנהלותו בשנים האחרונות, ביטא עמדות פחות ימניות מבעבר, ואני לא חושב שסער הוא פחות ימני מאנשי הליכוד, אבל הבסיס שלו אחר, ואלה אנשים שלא רוצים את נתניהו. ושוב, אם נתניהו לא בשטח, כמובן שזה משנה תמונת המצב בימין, והשאלה אם בתוך הגוש הזה, של סער, ליברמן, בנט, איזה מפלגות ירוצו? היום מצבם של ימינה ותקווה חדשה
לא נראה מזהיר,
האם הם יתאחדו עם מישהו אחר, עם גנץ אולי חלק עם ליברמן, מה תעשה אלת שקד וכו'. האם בקבוצה הזאת, שהכריע בסוף את הבחירות, והוא לקחה את השלטון מנתניהו, ונתנה אותו לבנט ולפיד עכשיו, האם הם יישארו עם לפיד, או שחלק מהמצביעים שם, או חלק מספיק גדול יחזור לנתניהו, אולי לציונות הדתית ולמפלגות בגוש הימין, ובעצם יאפשר להם רוב.
ביבי יותר מתאים לו עכשיו, אם אתה צריך לייעץ לו, מה שלא תעשה, אבל לפחות על פי הלוגיקה, יחפש עמדה יותר סולידית וממלכתית, או שהוא ילך, איך נקרא לזה, פול טראמפ?
נתניהו מעולם לא האמין בעניין של עמדה סולידית וממלכתית. הוא תמיד דיבר לבייס. הוא החליף מדי פעם את הסיפור. בשנות ה-90 זה היה מאבק נגד הסכמי אוסלו, אם לא למנוע אותם, אז להעיט אותם, ייתנו, יקבלו. ב-2009, שהוא חוזר, הוא מקים קואליציה מאוד שמרנית מתונה עם אהוד ברק בעיקר, ועם מרידור ואנשים כאלה. העניין הוא איראן, מדיניות חוץ, מאבק עם אובמה, נאום בר אילן, שהוא כאילו מסר יותר מרכזי שמקבל במדינה פלסטינית בתנאים. ב-13, אין לו מסר, וזה מתפרק. 15, המוביליות החברתית, החלפת האליטות, חוק הלאום, ועכשיו זה המאבק במערכת המשפט.
כן.
חיסול עצמאותה של מערכת המשפט, ובעצם הפיכת כל שירות המדינה ובתי המשפט לזרוע פוליטית של הממשלה, וכמובן עם הדוגמה האמריקאית, ויש כאן הרבה מכוני מחקר של הימין שמטפחים את הדבר הזה, שהכל צריך להיות פוליטי ופוליטי. זה לא מסר למרכז. נתניהו מאמין שהבייס של דתיים וימנים אידיאולוגיים, ככל שהוא יחזיק אותו מאחוריו, והחרדים ששותפים אליו, אם כי הם מצביעים למפלגות אחרות, כך הוא ינצח. ושאם הוא יפנה למרכז, הוא גם יאבד קולות ימניים, שפחות התלהבו, וגם בסוף, הוא לא נשמע אמין שהוא שם. הוא לא מאמין בזה הרי, הוא לא באמת מאמין בהחזרת שטחים, או ב...
לא, מרכז זה לא החזרת שטחים, אתה לא צריך לקחת אותו עד למרץ.
לא, אני לא לוקח אותו, גם מרץ היום פחות מדברת על החזרת שטחים.
בדיוק.
אבל תראה, נתניהו, באורחות חייו הפרטיים, הוא מעולם לא הכחיש אלפי כתבות שאולי עליו שהוא אתאיסט, אנחנו יודעים שהוא לא אוכל כשר ולא מקיים שום מצוות הדת. ועדיין אתה לא שמעת אותו אף פעם מדבר בעד נישואים אזרחיים, בעד אוטובוסים בשבת, בעד זכויות להט"ב מעבר לאמירות מאוד מאוד כלליות, שהוא גם בשנים האחרונות, ככל שהתחבר יותר עם החרדים, הפסיק להגיד אותן. למרות שאולי בחייו הפרטיים הוא כזה, כמנהיג פוליטי, כן. הוא מאמין במסר השמרני, וזה אומר שהוא איש הבייס. כי לכאורה, עוד פעם, עזוב רגע את עניין השטחים. מה ההבדל בין הצורה שנתניהו חי, ובין מה שניצן הורוביץ מדבר?
אין הבדל. אין באמת. לא, אין הבדל כמעט בכל המפלגות בארץ.
בוודאי, נגיד,
בדברים המרכזיים
נגיד ניצן, שם יש גם איזה אלמנטים סוציאליסטיים, אבל אם תיקח שמאל יותר ימני, מה ההבדל בין נתניהו ויש עתיד? אין. זה רק עניין פרסונלי.
אין.
ושל זהות המצביעים שאתה פונה אליהם. אז, כן. אז אין סיבה שנתניהו לא יכולה להיות ראש יש עתיד, או יאיר לפיד בגלגול אחר ראש הליכוד.
אתה יודע, אחד הדברים המאכזבים זה שהיו לנו בעבר קמפיינים של די לשחיתות ופוליטיקאים נמאסתם, השחיתות לא מעניינת עכשיו את אף אחד, ביבי בוודאי לא יכול לשאת דגל של שחיתות שהוא עומד למשפט, יאיר לפיד לא הולך על הדברים האלה, למרות,
לא
שהוא, למרות שהוא רצה.
בהפוך על הפוך כן, משום שביבי עומד למשפט, אבל הוא מנצל את המשפט עוד פעם מול הבייס שלו להגיד, אני קורבן של רדיפה כן. וכו' וכו'.
אני בעצם הדמוקרט האמיתי.
השחיתות היא בפרקליטות, בבתי המשפט ובאנשים שתומכים
בהם. כן, אוקיי, אבל זה לא קמפיין של מושחתים נמאסתם, בוא נגיד ככה, לא קלאסי.
הם לא נמאסו, הם היו שנה.
בדיוק. מה יכול להיות האקס פקטור שקצת יערבב את הדברים האלה, ונהיה במקום אחר ב-24 או 25 לאוקטובר מועד הטנטטיבי לרגע זה?
תמיד ישנה בישראל הסכנה של התפרצות ביטחונית, שגם אם התחילה נמוך יכולה להגיע ללהבות מאוד גבוהות, זה תמיד ברקע של כל מה שקורה כאן, וגם יכולים לקרות אירועים כמו הקורונה, שבנט לפחות האמין שמה שהפיל את נתניהו זאת הייתה מדיניות הקורונה, שעוררה זעם תסכול מאוד גדולים בציבור.
הסגרים או...
הסגרים.
הסגרים.
שבעיקר הסגרים. ותשים לב שבהתחלה, בנט די נתן לשרים לעשות מה שהם רוצים, גם פוליטית לא היה לו כל כך כוח לכפות עליהם אחרת, אבל המקום שבו הוא תמיד הקפיד לבוא בעצמו למסיבות העיתונאים ולדבר ולקחת אחריות היה בקורונה בחודשים הראשונים.
לא לסגור.
לא לסגור ולהביא להורדת מסכות וכך הלאה. עכשיו, תדע, אם תהיה עכשיו התפרצות של קורונה ופתאום יגידו עוד פעם מסכות, ועוד פעם דברים כאלה, זה גם יעורר זעם על הממשלה. עליות מחירים, שוב, הם לא... אנחנו רואים אינפלציה בכל העולם.
כן, זה לא בשליטה שלנו פה.
זה לא בשליטה, אבל עוד פעם, הציבור שמתבאס לא כועס על האופוזיציה.
נכון.
ואם יש מחאה חברתית בגלל מחירי דיור או דברים, או מחירי מזון, היא לא כועסת על האופוזיציה.
כן. טוב, זה נראה כאילו שמצבו של נתניהו קצת יותר טוב מאשר של האלטרנטיבות שלהם כרגע. על פניו, לא רק לפי הסקרים, אלא לפי הניתוח שלנו, ואני משוכנע שזה ישתנה משבוע לשבוע, למרות שבסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו בדיוק באותו מצב.
עדיין אנחנו במצב די צמוד. אני לא רואה פה הבקעה של ניצחון מובהק של גוש אחד על השני. עוד פעם, הכל יכול לקרות כרגע, זה עדיין קרב מאוד מאוד צמוד.
אלוף בן, תודה רבה.
תודה.
סמי פרץ, שלום לך.
אהלן, איתן.
עלית לירושלים לכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הכנס השנתי הכלכלי הגדול של השנה למעשה. מה אתה רואה שם? האם אתה רואה הלם בפנים של הבכירים והפוליטיקאים? האם אתה רואה שם הם ברחו ובעצם הנושאים הכלכליים לא מעניינים את אף אחד? תן לנו קצת צבע, מה קורה שם?
אז באמת זה אמור להיות כנס חגיגי בנוכחות ראש הממשלה, נפתלי בנט, אבל לאור הנסיבות הוא כמובן הבריז. מי שלא הבריז זה שר האוצר אביגדור ליברמן, שכבר כנראה פותח את מערכת הבחירות. הוא הכריז ככה לזה צעד של כלכלת בחירות, של סבסוד נוסף של הבלו על הדלק. לא חצי שקל, שקל לליטר. וליברמן גם אמר שהוא ינסה לקדם את חוק הנאשם, מה שנקרא, בוא נמנע מנתניהו להיות ראש הממשלה כל זמן שהוא נאשם בפלילים. אבל תשמע, אני חושב שהדבר הכי בולט פה זה הפער בין סדר היום הפוליטי ובין סדר היום הכלכלי. סדר היום הכלכלי, אנחנו מכירים אותו, יש פה בעיות שהאורך הסתכלות שלהם, הטווח הסתכלות שלהם, הוא הרבה מאוד שנים, אתה יודע, בעיות של תשתיות, בעיות של פריון, בעיות של הייטק שככה התחיל קצת לגמגם, לעומת זאת סדר היום הפוליטי, אתה יודע, אתמול חשבנו שיש ממשלה, לא שהיינו בטוחים שהממשלה הזאת יפות, היום כבר אין ממשלה וכבר הולכים לבחירות, ובאמת כל סדר היום משתנה, ואתה יודע, תיאר את זה שם דווקא, נגיד, פרופסור אמיר ירון, הוא ניסה, אתה יודע, לא להיכנס למלכודות הפוליטיות האלה, אבל הוא אמר, תשמע, בסופו של דבר אנחנו צריכים פה את היציבות הזאת, היציבות הפוליטית, כדי לקדם דברים ארוכי טווח. הוא אומר שאסור להסתנבר מזה שנתוני הגירעון נמוכים, הרי חלק גדול מזה, שנינו יודעים את זה, זה הכנסות מיסים של הייטק, של נדלן. הוא גם די מוטרד מזה שבקרוב יהיו הסכמי שכר חדשים, אנחנו לא יודעים איך זה יעשה תחת הסיטואציה הפוליטית הזו, אבל במסגרת המאבק באינפלציה מטריד אותו שבאמת יהיו הסכמי שכר גורפים, שברגע שסקטור אחד יצליח לחלץ תוספת שכר גדולה, כל הסקטורים שצמודים אליו מיד כמובן ירגישו גם הם את תוספות השכר האלה, וזה זה, זה באמת יכול לפגוע במאמץ לטפל בסיפור של האינפלציה. אז אם אתה שואל אותי, אני חושב שהדבר הכי בולט, פער מאוד גדול בין סדר יום פוליטי לסדר יום כלכלי, ואז אתה שואל את עצמך, אבל רגע, כלכלת ישראל היא בסך הכל בסדר, הצמיחה היא בסדר, ההבטלה נמוכה, הגירעון נראה בסדר, הייטק גם אחרי כל הנפילות, בסדר, אז ייכנס לאיזושהי עתה מסוימת, אבל כמה זמן אפשר למשוך? כשאתה אומר, המשבר הפוליטי הזה נמשך כבר 3 שנים, מתי יגיע הרגע שבו תגיד הכלכלה נפגעת? התשובה שלי לזה זה שהכלכלה מזמן כבר נפגעה, למשל העובדה שאנחנו מבלים הרבה מאוד בפקקים, או כל דבר תשתיתי אחר, אם זה בעיות פריון, אם זה בעיות של חינוך, בעיות של יוקר מחיה, הן תוצאה של ממשלות מאוד חלשות, עם אורח חיים מאוד קצר, עם ממשלות גם שהן מאוד מצומצמות, 61 מנדטים, גם כשזה מאוד יציב, לא באמת מאפשר לעשות דברים משמעותיים ודרמטיים, אז אנחנו עובדים פה בתחזוקה, תחזוקה של מדינת ישראל, לא בדברים שמאוד מאוד מקדמים אותה, ושהיא כל כך זקוקה להם, כדי שהכלכלה תיתן פה...
זהו, אתה יודע, יש פה איזה מלחמת נרטיבים, כי מצד אחד אנחנו אומרים, ואנחנו גם נשמע מן הסתם, בוודאי ממי שלא היה בממשלה עכשיו, ש... אלה בחירות בעיתוי הכלכלי הגרוע ביותר, עם שד אינפלציה שבדרך אלינו מחול, וסכנת של האטה עולמית שתגיע גם לישראל, ודווקא עכשיו לא יהיה לנו יכולת למשול ולטפל במשברים האלה. ומצד שני, אנחנו, כמו שתיארת, במצב לא כזה קשה, הרי לפני שנה וחצי הייתה פה הבטלה של 10% וקריסה בתוצר. אז אולי זה בעצם איזה חלום של ליברטריאנים ושל ימניים, של לקבל כלכלה שעובדת לבד על בסיס הסקטור העסקי, ושלטון שכמעט לא מתערב ולא עושה שום דבר.
לא, אבל היא לא עבדה לבד. אנחנו יודעים שהיא הייתה ב-10% ואפילו גם ב-20% בגלל הקורונה, ואנחנו יודעים שהיא גם ירדה לאזורים של 3.5%, כי באמת התקבלו החלטות ממשלתיות להפסיק את... את הסדרי החלט למיניהם, את הדמי אבטלה הממושכים, לבוא ולתת לכלכלה לתפקד ולהקטין את המעורבות לאט לאט של הממשלה. אז אני חושב שדווקא במובן הזה, העניין של בוא נתערב כשאין ברירה ובוא נרגיע כשהכלכלה יכולה לעבוד לבד, זה השיטה שאנחנו נראה בכל המקומות. אני לא חושב שאם היינו רואים פה ממשלה אחרת, היא הייתה עובדת אחרת בעניין הזה. אבל כן, העניין הזה באמת של אינפלציה, שהוא נושא חדש, מה נעשה? חדש ישן. הוא באמת רעש חדש במערכת. אנחנו כל הזמן אומרים, שוב מערכת בחירות ושוב מערכת בחירות, אבל גם דברים משתנים ממערכת בחירות למערכת בחירות, והנושא למשל של יוקר מחיה פלוס אינפלציה שעולה, יכול להיות פקטור בבחירות הנוכחיות, לא שזה, אתה יודע, אני חושב שכולנו מסתכלים על העולם בשלוש שנים האחרונות, דרך פריזמת כן ביבי, לא ביבי, אבל כן, יכולה לבוא פתאום איזה מפלגה, איזשהו פוליטיקאי שיזהה את הרגע הזה של יוקר מחיה ואינפלציה גבוהים, של דאגות כלכליות שמטרידות אנשים, שכר דירה וכולי, ויצליח לגרוף, כמו שעשה בזמנו, משה כחלון, שגרף 10 מנדטים רק על בסיס העניין הזה, בלי להגיד בכלל אם הוא הולך עם ביבי או לא הולך עם ביבי, כלומר זה לא היה בכלל נושא, ברגע שהוא התמקד בזה, אז זה הביא לו הרבה מאוד מנדטים. אז הדברים באמת יכולים להתערבב הפעם, כמה שיש פה פער בין סדר יום כלכלי, הייתי אומר כמעט יבשושי, ובין סדר יום פוליטי סוער לחלוטין, הדברים האלה בסופו של דבר מתכנסים, ועם סדר היום הכלכלי הזה, שדי מהר יכול להשפיע על כולנו, גם בנושא של יוקר מחייה, אולי אפילו יום אחד גם בנושא של אבטלה. תשמע, אני שומע פה אנשים שעובדים בהייטק, והם מתארים מצב שבו עצרו את כל הגיוסים. סיפרה לי פה מישהי מחברת הייטק מאוד גדולה, ששנינו מכירים, שמעסיקה 1,800 עובדים, מחציתם בישראל, היא אמרה לי, אנחנו עצרנו את כל גיוסי העובדים, אנחנו לא נאייש משרות חדשות עבור אנשים שפורשים, אנחנו יודעים שאנחנו כבר לא נעשה את הנפקת הספק שתכננו לעשות, וכל הדברים האלה פשוט שינו בין לילה את מצב הרוח בהייטק, אז אנחנו לא יודעים איפה זה יעצר. אם זה יעצר ברמה שמה שנקרא קצת, אתה יודע, להוציא קצת אוויר מהבלון, זה לא רע, אם זה הוצאה של הרבה מאוד אוויר והרבה מאוד כניסות של חברות, זה כמובן מציאות אחרת לגמרי. אגב, זה לא הערכות פה. נגיד בנק ישראל אמיר ירון, מדבר על זה כעל האטה, הוא לא מדבר על זה כעל משבר בנוסח משבר ה.com בתחילת שנות ה-2000.
אמיר ירון הולך כנראה להיות בחצי שנה הזאת של ממשלת מעבר לפחות אחד האנשים החשובים במשק, פעמיים. קודם כל כי הרי ממשלת מעבר לא יכולה להעביר חוקים ורפורמות משמעותיות, יכולה רק להגיב לתקלות. והדבר השני הוא כמובן הנושא של הריבית, אז כבר קיבלנו היום טקסטים מכלכלנים, למשל מאופר קליין מקבוצת הראל, שאומר שאפקט אחד ודאי לשיטתו של ההכרזה לבחירות, זה שהריבית תעלה יותר מהר, כי הנגיד ירגיש שאין לו פרטנר לעזור בצד הפיסקלי בטיפול במשבר האינפלציה, והוא צריך לעשות את כל העבודה ולסחוב את כל המשקל, אז הוא ישתמש בכלי האחד שיש לו, שזה ריבית.
כן, אבל אתה יודע, מצד שני, אם העלאת ריבית היא המקל, הנגיד גם דווקא תיאר פה איזה סוג של גזר היום בנאום שלו, הוא דיבר על זה שצריך כדי לסגור את פער הפריון בין ישראל למדינות מפותחות, נדרשת תוספת השקעה בתשתיות של 2-3% תוצר בשנה, בסדר גודל של בין 30-40 מיליארד שקל בשנה, שהוא בא ואומר לכל הפוליטיקאים, חברים, זה בסדר שתגדילו את הגירעון, זה בסדר שתגדילו את יחס החוב תוצר, הכל בסדר, ובלבד שתיקחו את הכסף הזה ותסגרו את אותו פער העצום שיש לנו בתשתיות, בחינוך, במקומות שישראל צריכה להדביק פה פערים מאוד גדולים.
אבל אלה דברים שלא יקרו בשנה הקרובה, אנחנו יודעים שבחיר...
לא, ברור. נכון, עד שאין ממשלה חדשה ועד שהיא לא עושה תקציב, אז אתה לא לוקח את זה, אבל הוא בא ואומר לפוליטיקאים, בסדר, כאילו, ריבית זה בסדר, אבל קחו בחשבון שיש פה, אני נותן לכם לצורך העניין, כיועץ הכלכלי לממשלה, חבל מאוד גדול בנושא של תקציבי, ובלבד שתיקחו את זה למקומות הנכונים. עכשיו, מה החשש? שברגע שהוא יגיד את זה, ברגע שהוא אמר את זה, כן? אז תבוא הממשלה הבאה, ותגיד, הנגיד אמר שאפשר להגדיל ב-30-40 מיליארד שקל, אבל השאלה לאן? ואז החשש הוא שיקחו את זה, אתה יודע, לישיבות, אתה יודע, לים של מקומות שבהם אתה אומר, זה לא משפר את הפריון. כלומר, כן הייתי שם את זה בישיבות, ובלבד שהיו לומדים שם תכנים ש, אתה יודע, שיכולים לסייע לאנשים שלומדים שם, להשתלב בשוק העבודה מתישהו. אז נגיד בינתיים הייתי אומר, הוא לא, תשמע, הוא כבר חווה 4 מערכות בחירות, האיש הזה 3 שנים בתפקידו.
כן, הוא נכנס לו, בקושי היה לו ממשלה בכל הזמנים
האלה. כן, כן, לא היה נגיד שחווה בשנתיים 4 מערכות בחירות, וב3 שנים 5 מערכות בחירות, אז הוא משתדל מאוד להתרחק מכל העניינים הפוליטיים האלה, ואתה יודע מה, כל עוד הכלכלה יציבה ועומדת על רגליה, זה נשמע שהוא עושה את הדבר הנכון, הוא פשוט בא ואומר, מה אני צריך להיכנס לכל הרעש הזה, וכל הבלגן הזה, וכל הכן ביבי, לא ביבי, אני צריך לתת להם מסרים כלכליים, הם צריכים לא לסטות יותר מדי מהשורה, וכל זמן שזה כך, אז הכלכלה עומדת על רגליה, שוב, בהנחה שלא מגיע עכשיו איזה טייפון אינפלציוני שיוצא משליטה, או משבר הייטק יותר חמור ממה שראינו עד עכשיו.
כן. ליברמן דיבר, הכריז כבר שהוא מוריד בעוד חצי שקל את הבלו על הדלק. זה מרגיש כמו כלכלת בחירות כבר, או שזה פשוט משהו שכבר תוכנן קודם, ועכשיו אנחנו יודעים שכל צד בקמפיין בחירות שלו כבר יגלגל את זה איך שמתאים לו בנרטיב הציבורי.
אז לטענתו זה תוכנן עוד קודם, אבל אם אתה שואל אותי, גם הוא כשועל פוליטי וגם אחרים בממשלה, מבינים כבר לפחות חודש וחצי, חודשיים, שהממשלה הזו עומדת להתפרק. בעצם מאז העזיבה של יושבת ראש הקואליציה לשעבר, עידית סילמן, הממשלה הזו עם 60 מנדטים, ואז כל חק מתחיל למשוך לכל מיני כיוונים, וכנראה ליברמן אומר לעצמו, אז גם אני רוצה למשוך לכמה כיוונים, הוא מנצל את זה כמובן שהגירעון נמוך, שההכנסות ממיסי נדלן והייטק הם גבוהות, אז הוא אומר, טוב, אני אקל פה קצת על האזרחים עם הבלוק, כי די ברור לו שגם אם מי שאשם בעלת מחירי הדלק זה פוטין, ולא אף אחד אחר בישראל, הזעם מופנה לשר האוצר, לממשלה, ואנחנו נתקלים בזה בתגובות בציבור. הרבה מאוד אנשים בציבור לא עושים את כל החישובים האלה של התהליכים העולמיים ומחירי האנרגיה בעולם. הם רואים שמחיר הדלק עולה והם מתעצבנים, ולא יעזור להם שהם מתעצבנו על פוטין, אז הם מתעצבנים על ליברמן. הוא מבין את זה.
כן, תמיד הם מתעצבנים על הממשלה המכהנת בכל מצב. אי אפשר להתחמק מזה. בסדר. טוב, סמי, תמשיך לאסוף שם חוויות במושבים של אחר הצהריים, ונדבר על זה מחר.
בהחלט.
דני.
ביי.
אז עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום. הנה, בחירות חדשות, אנחנו נאלץ לעסוק בהם גם בימים ובשבועות ובחודשים הקרובים. תודה ליונתן מניאביץ' שגם הקליט וגם עורך אותנו. להתראות. להתראות.